שבוע טוב, אפי, מה קורה?
שבוע טוב, אירד. איך היה בווינה?
יואו, היה אדיר, אדיר. טוב. היה מדהים, תקשיב, 500 אנשים, כולם עובדים בתעסוקה של אנשים נכויות מכל העולם. תגיד, ארץ היא הייתה שם, וכאילו, אתה מקבל תמונת מבט מדהימה, כאילו, על מה שקורה בעולם, כאילו, על תעסוקת אנשים נכויות.
אירד, אבל זה לא הנושא היום, ואתה לא תלך, אתה לא תגנוב לנו את כל הזמן.
אז רק נתון סטטיסטי אחד שאני חוזר איתו, שהוא, אני בטוח שיעניין את כולכם, גם אותך דורלי, יש מיליארד אנשים עם נכויות בעולם, מיליארד אנשים עם נכויות, 80% מתוכם לא עובדים. מיליארד אנשים, 80% לא עובדים בכל העולם. תחשבו מה זה אומר. נכון?
מעל גיל 18, אני מניח.
מה זה? כן, כן, כן. מיליארד אנשים נכויות, כן, בוגרים.
אבל השאלה אם מסתכלים על הנתון הזה, באמת איך נראית כל העולם. רוב העולם זה אנשים, זה בתת תעסוקה בין כה וכה.
נכון, אבל תמיד בכל המדינות שהיו, זו שאלה טובה, אבל בכל המדינות שהיו, אי תעסוקת הנכים הייתה לפחות פי שתיים מהסטטיסטיקה המקומית. לפחות פי שתיים. זאת אומרת, אין מדינה שיש הקבלה בין האבטלה אצל אנשים עם נכויות ואצל האוכלוסייה הכללית. זה,
וואו. זה, וואו. זה כן. מצער קשה. והגיוני, נכון, ולא אבל... הגיוני.
אבל זה גם נותן מקום לאופטימיות, כי המגמה היא מגמה חיובית, והיום יותר ויותר, בוא נגיד שהדעה הרווחת שם הייתה חד משמעית, שכל כל התפקיד שלנו בתור תומכי תעסוקה, זה שאנשים ישתלבו בתעסוקה. זאת אומרת, כל המסגרות האלו שמדובר עליהן, שמעסיקות אנשים עם נכויות, הן פשוט לא היו רלוונטיות שם. השיח השולט זה איך אנחנו עושים בצורה הכי מהירה והכי אפקטיבית, משלבים אנשים עם נכויות בתעסוקה.
טוב, אז שמענו כבר קול שאנחנו לא כל כך מכירים, ואפילו שמענו את השם דורלי, אז הזדמנות להציג אותה.
נכון, אז אני אציג אותה ואני אגיד שהגעת אלינו פרק 53, שזה בדיוק 23 פרקים אחרי פרק 30, ודורלי לבנסטארט, טוב. את גרה בירושלים, מנהלת קרן ילדים ובני נוער בסיכון, בביטוח הלאומי, והגעת לישראל מניו יורק, ארצות הברית, וכיף שאת פה, ממש...
תודה רבה.
תודה, שבאת כל הדרך מירושלים.
חשוב להגיד שהיא הגיעה לפני הרבה מאוד שנים, זאת אומרת, היא עלתה בשנת 69, היא הרבה שנים איתנו פה, מכירה את ההוויה הישראלית, השחקנים הישראלים, יודעת בדיוק על מה מדובר.
כן. כן, וגם בשבילי, אני מאוד שמח שאת פה, כי אני אגיד לך למה, כי המון פעמים אנחנו, לא המון פעמים, לרוב אנחנו שומעים אנשים שמאוד לא מרוצים מהמדינה, ומאוד לא מרוצים מהשירותים שהמדינה נותנת, וחושבים שמאוד קשה להתקיים בישראל, וחושבים שהמגזר הציבורי הוא מגזר שהוא לא עובד ולא אפקטיבי. אני חושב שהרבה אנשים לא מכירים המון נקודות אור, והמון מרחבים במגזר הציבורי שנותנים שירותים יוצאי דופן, פנומנליים, באמת, ועכשיו, אחרי וין, אני יכול להגיד את זה, באמת במדינת ישראל יש מקומות בשירות הציבורי שפשוט עושים פלאים, וברמה של חדשנות וקואופרטיביות ושיתופי פעולה, זה בכלל לא ברור מאליו רמת השיתופי פעולה, ואני חושב מה שתספרי עלינו, אני מכיר את הקרנות האחיות שלך, שעושים עבודה מדהימה, ואיפי מכיר, עובד איתך כבר שנים ומכיר את העבודה שאתם עושים, וזה תענוג, באמת. קודם כל, כל הכבוד.
אוקיי, אני אשמח לספר על זה.
שנייה לפני שהיא עונה, מי שמאזין לנו 52 פרקים עד עכשיו, יודע שאגף קרנות בביטוח לאומי הוזכר פה בפודקאסט עשרות רבות של פעמים, ותמיד בהקשר מאוד חיובי, גם משרד הבריאות הוזכר פה לא מעט, אז מהבחינה הזאת זה הכי טבעי בעולם שאת כאן, ואנחנו מקיימים את הרעיון הזה.
אז בכל זאת, אבל אני שמחה לשמוע שאנשים מכירים את הביטוח לאומי ואת ה... עבודה באמת מאוד מיוחדת ונפלאה של אגף הקרנות. זה אגף בתוך ביטוח לאומי שקיים משנות ה-70, קצת אפילו לפני, שהמחוקק אמר, לא די לתת גמלאות לאנשים, ולא די לחשוב על אנשים באופן פרטני על כל הצרכים שלהם, אבל חייבים לחשוב גם כן על פיתוח שירותים, ועל כל מיני שירותים שיכולים לאפשר לאנשים להשתלב בחברה, לצאת מהבית, תלוי כמובן באיזה נכות או באיזה, בכל האוכלוסיות החלשות, מנסים להסתכל, להתבונן, לחשוב מה חסר, למשל שנושא של בדידות שאנשים באמת עם אוכלוסיות החלשות, באמת אנשים עם נכויות, סגנים, כל הנושאים האלה, אנשים באמת חייבים שירותים בקהילה, כדי לקלוט אותם, כדי לאפשר להם באמת להשתלב בחיים נורמטיביים. ואני חושבת שזה הדבר הגדול של ביטוח לאומי, שיש שם אגף קרנות. אגף הקרנות הזה מורכב מחמש קרנות, קרן נכים, קרן סעוד לסקנים, קרן למפעלים מיוחדים, שהמון המון שירותים מיוחדים וייחודיים של מדינת ישראל, שהיו רק מפעל ומחשבה, אולי ננסה את זה גם בארץ, הם התחילו אותם בקרן למפעלים מיוחדים, אם אחר כך תרצו, אני אתן דוגמאות מכל הקרנות. יש קרן מנוף, שזה קרן למניעת תאונות בעבודה, על זה אנחנו שומעים הרבה לאחרונה, אבל הם עושים באמת המון פרויקטים של הסברה וכו' וכו'. ויש, אנחנו הקטנים ביותר, קרן לילדים ובני נוער בסיכון, ואנחנו קיימים משנת 2004. היה לי את הזכות המאוד גדולה ומאוד מיוחדת להקים את הקרן הזאת בתוך הביטוח הלאומי. מה שאני חושבת שמיוחד באגף של קרנות, שיש קודם כל, וזה לא לזלזל בזה בכלל, 200 מיליון שקל שמתחדשים כל שנה.
וואו. וזה בבסיס התקציב, זה לא תלוי בפילנטרופ, זה לא תלוי בקואליציה כזאת או קואליציה אחרת. זה כסף שאי אפשר לגעת בו, הוא יהודי למשימה הזאת, למשימות שהגדר.
וזה כל שנה מתחדש.
כן.
וזה אומר, למשל, בשנת 2008, שכל מיני אנשים ירדו מנכסיהם, ואפילו התחייבו לכל מיני פרויקטים, הם נאלצו להרבה מאוד פרויקטים, להגיד סליחה, כל הבעיות עם המניות, לנו אין כסף להתחייב על מה שאנחנו הבטחנו, ודבר כזה לא קורה בביטוח לאומי. זה באמת בבסיס התקציב, זה כסף שמופרש כל שנה, מהאגפים השונים בביטוח לאומי. אז הכסף הזה מובטח וקיים.
כן. אמרת שאתם הקרן הכי קטנה. אנחנו במונחים של כסף, במונחים של מה?
קצת בכל המונחים. קודם כל אנחנו מטפלים בנושא, השם שלנו, ילדים ובני נוער בסיכון. אנחנו קיימים רק משנת 2004 ושאר קרנות, כמו שהתחלתי להגיד, מפעלים מיוחדים קם לפני שנות ה-70. אבל שאר קרנות קיימים די הרבה זמן, וקרן ילדים באמת זה היה חשיבה של יגאל בן שלום, שהיה אז מנהל מנכ״ל הביטוח לאומי, ואמר שזה בעיקר בזמן של קיצוץ של כל הקצבאות של ילדים, שזה עולה ויורד וכל מיני תיאוריות, ואין לי דעה משלי, אבל זה באמת הפוליטיקה משפיעה, ולפעמים המדיניות ציבורית משפיעה, אבל מי שהכי נפגע זה באמת המשפחות הכי הכי חלשות, והם לא עושים את זה עם עידוד להשתלבות ועידוד לפרנסה ועידוד לחיים נורמטיביים, אז מי שהכי סובל אם אין פתאום כספות ילדים זה ילדים עניים ממשפחות עניות.
כן. אז סליחה, רק בכל זאת, הקרן, נגיד יש 200 מיליון, זה מתחלק בין חמש הקרנות?
לא בדיוק. קרן נכים, שהם גם אמונים על נושא של שיפוצים ובנייה.
נגישות, מה שנקרא.
וגם נגישות, זה נושאים שונים. שיפוצים של כל ה... זה יכול להיות שיפוצים שמועדונים לעברים. זה יכול להיות בניית של הוסטלים. זה ממש, הם ממש כבדים, ואני חושבת שאין שירות ואין פיתוח שירות למען נכים במדינת ישראל שלא פונה באיזשהו שלב לקרן נכים. הם כן מאוד מאוד מוכרים. המרכזי ספורט של אילן, ההוסטלים של עלות, כל המועדונים לעיוורים ולחרשים. ואחר כך באמת מה שאפי הזכיר, שהנושא של נגישות לנכים, שזה עם תחילה אמרו שהכסף הזה הוא לנכים. איפה שהנכים נמצאים באופן סגרגטיבי. כמובן, זה לא נכון, ומה שהיה פעם שרצו להיות פתוחים שאם נותנים איזה ציוד או נותנים איזה נכה שישתמש, עם הזמן ראינו שהכי טוב זה אם זה שפילים ואם זה פארקים ואם זה גני משחק, שאולי כל הילדים יכולים לענות על המתקן, אבל גם ילדים עם נכויות.
כן.
אז זה בהחלט לגיטימי. והתחילו באמת אז בשנות 2000 אנחנו הראשונים ששמנו כסף בנושא הזה, תוך כדי שבאמת היו כבר קמפיינים לנכים ורוצים שילוב נכים, הפגנות של הנכים שאנחנו רוצים להשתלב, אנחנו רוצים לראות את עצמנו בלימודים ובבילויים ובטבע עם כולם.
כן.
ואז הקרנות, הקרן נכים מאוד מאוד פיתרו את הנושא הזה. למשל, משהו שהיום נראה לכולנו מאוד, פשוט התרגלנו לזה, שאתה בא לתיאטרון, אתה יכול לקבל אוזניות אם אתה בן אדם כבד שמיעה. פעם זה לא היה בתיאטרות, והראשונים שהכניסו את זה לתיאטרות, כדי באמת להבליט את הנושא, שאנשים עם בעיות שמיעה יכולים לבוא לתיאטרון כמו כולם. והיום אם אתה מסתכל טוב בפארקים, ואתה תראה תמיד שלט של ביטוח לאומי, שהפארק הזה הונגש בסיוע ביטוח לאומי. בכלל אני חושבת שהשפענו פה על העניין של universal design, שזה תכנון שמקומות יהיו טובים לעגלות ילדים ולעגלות נכים, ובאמת זה החשיבה, מה שאני באמת מאמינה, שאנשים רוצים לצאת מהבית ולהיות עם כולם, ופשוט עם, שזה יאפשר להם להיות עד כמה שאפשר.
כן.
משולבים בחברה. אז זה קרן ילדים, להם יש, קרן נכים, סליחה, להם יש הכי הרבה מהתקציב, זה מעל ל-100 מיליון, זה קרן נכים. יש להם המון המון עבודה לעשות.
כן.
יש אחר כך קרן סעוד, שיש להם 30 מיליון שקל בשנה, והם היו מעורבים בבניית בתי אבות, הם כל המרכזי, מרכזי יום לקשישים, הם היו גם מעורבים לשדרג את השירות שם, לשדרג את הציוד שם.
אז זה יותר ציוד ובנייה, זה פחות תוכניות.
שני הקרנות האלה זה יותר. אבל זה כלי. למשל, כל הנושא של נגישות, עזרנו באמת עם שבילים.
כן,
אז זה ממש, אבל זה כלי שאפשר לאנשים עם נכויות שונות להיות מעורבים בחברה. אז לא לראות את זה רק שאני עבדתי בתחילה בקרן נכים, וזה לא היה רק פתאום שהייתי צריכה להבין במלט, והייתי צריכה להבין באקוסטיקה, לפחות לדעת שאני צריכה להביא איש אקוסטיקה, כדי שאקוסטיקה תהיה נכונה לילדים עם בעיות שמיעה, שהם יוכלו לקבל את השירותים המטיבים.
אז דורלי, אני רוצה לתת קפיצה בכדי שהזמן לא ייגמר לנו ולדבר כן על קרן ילדים, כי קרן ילדים היא מעט שונה.
קרן ילדים, צריכים לדייק, קרן למפעלים מיוחדים וקרן ילדים, שניהם בהפעלה, בנושאים שהפעלה. קרן למפעלים מיוחדים, הדבר העיקרי אצלם זה פרויקטים ניסיוניים, שאפשר להגיד לא, שאולי זה פיילוטים שאף פעם לא התנסו בהם, שרוצים להכניס שירות לגמרי חדש במדינת ישראל ושלא קיים. אנחנו בקרן ילדים ובני נוער, והם לכל הגילאים. אנחנו ממש עושים מיקוד על ילדים ובני נוער, ומנסים כן בבחינת תמיד לחשוב על מה החסמים שהולכים בעתיד למנוע מהילדים האלה שהם יהיו גדולים לחיות חיים הכי נורמטיביים שאפשר. וזה, איפה אתה יודע, כמוני, שאנחנו רואים כל כך הרבה ילדים עם חסכים, שפשוט לא ניתן להם את ההזדמנות. והפערים הדיגיטליים והלימודיים והחברתיים הולכים וגדלים כל
וגדלים
כך.
כל הזמן.
כל כך מפריד. ומישהו חייב לדאוג לילדים האלה, ובאמת אגף שלנו, שבאמת הכניס את הנושא וזרקור על ילדים ובני נוער, ולחשוב מה צריך, מה צריך כדי, אם לא לשנות את חייהם, שזה קצת באמת יומרני, אבל קצת לשנות את ההזדמנויות, קצת לפתוח את הגירויים, קצת לאפשר להם, וכמובן להורים שלהם, לתת להם את כל מה שהם צריכים. אז היו לנו פרויקטים במהלך השנים של קשב וריכוז. אז אנשים היו אומרים, מה לביטוח לאומי וקשב וריכוז? הם אומרים, תיקחו סטטיסטיקה, תסתכלו בבית הסוהר, אני לא זוכרת היום במדויק.
כן, אבל המספרים הם מובהקות גבוהה מאוד.
מעל 90% או משהו, כולם עם קשב וריכוז, כולם לא יודעים לקרוא, כולם לא יודעים. לא היה להם את ההזדמנויות. אז היה מאוד קל להסביר, שאם ניקח את הילדים שהיום, סובלים מבעיות קשב וריכוז, ונחשוב יחד עם משרד החינוך ועם משרד הרווחה, ואני רוצה מאוד להדגיש שאין לנו פרויקטים שזה המצאה שלנו.
זה בחוזה, זה לא יאמן. אתה לא יכול לעשות חוזה אם אין לך נציג של משרד ממשלתי שמבקר בוועדת ההיגוי אחת לרבעון. אתה לא תקבל את הכסף, לא יעזור לך כלום.
נציג ממשלתי, שזה יכול להיות גם עירייה, או לא יודע, רשות
מקומית. גם וגם, גם וגם.
גם וגם.
כן.
כן, תלוי, אם הפרויקט ארצי, אז ארצי, אם הוא מקומי, אז גם וגם.
בדיוק.
זה פשוט מדהים.
אנחנו באמת, עם כל ההתרגשות להיות חלק מהגף של קרנות, זה לא שלנו. זה באמת להקשיב, להקשיב גם לאנשים, האוכלוסיות החלשות, להסתכל, ללמוד, ולשמוע, כי למשרדי ממשלה יש להם המון המון מגע ודברים מדהימים שהם עושים,
כן.
אין להם באמת תקציבי פיתוח.
מה, אז מה, מה, מה הגודל של הקרן בעצם?
אז אנחנו, לנו יש 20 מיליון שקל בשנה.
בשנה.
Okay. וכמו שאני אומרת, אנחנו קמנו ב-2004, ובשנים האלה מה שבחרנו אי אפשר היה להקיף את כל הצרכים של ילדים ובני נוער.
כן.
אז אמרנו שנסתכל כל שנה, שנתיים, שלוש, על נושאים, נושאי דגל נקרא להם. Mm-hmm. איפה שראינו שעיקר הבעיות, איפה ששמענו ממשרדי ממשלה שנושא כואב להם, איפה שיזמים כמו אפי, מטעם ציונות 2000, אומרים, וואלה, זה נושא שנראה לנו, כן. האם תוכלו לעזור לנו לפתח? יש משהו לוקסוס שעובדים 3-4 שנים עם, או שוב, או אם זה עמותה כמו של אפי, או אם זה משרדי, משרדי ממשלה, ואז אומרים, רגע, בואו נסתכל, קודם כל עושים טעויות, איזה פיילוט, אני זוכרת שפיילוט אחד עשינו, אמרנו, הפרויקט צריך להיות בכל עיר ועיר, והתחלנו בחמש ערים, ואף אחד לא הגיע לערים האלו, אז זה לא היה עבודה נכונה, אז שינינו.
כן.
זה מה שאפשר לעשות, שזה עוד לא בספר התקציב של משרד ממשלה, mm-hmm. וזה עוד לא בניין שקיים ורק או משהו.
כן.
אנחנו מנסים עד ש3-4 שנים של עבודה ביחד, אנחנו יכולים להגיד מה המודל המדויק שעובד. וגם אנחנו וגם המפעלים מיוחדים הרבה פעמים מממנים גם מחקרים שמלווים את הפרויקטים.
כן.
אז כך אפשר גם בעובדות לדעת מה שעובד ומה שלא עובד.
אז נגיד, איך נראית השקעה ממוצעת של הקרן? כאילו,
אז זה קשה לי מאוד להגיד לך השקעה ממוצעת, כי אז אנחנו באמת, זה תלוי. אם אנחנו עובדים, כמו שאפי הזכיר קודם, פרויקטים ארציים, אז למשל, אפי בציונות 2000, יכול להחליט, אני רוצה לעבוד ב10 יישובים. ואני רוצה לעבוד בנושא של, של מסוגלות תעסוקתית, להכין את הילדים עם רעיונות יזמיים, להפגיש אותם עם עולם העבודה, את העולם האמיתי והעולם העשייה, ואז אני לא יכולה להגיד כמה זה עולה, כי אם זה ב10 יישובים, וזה אחר צהריים, וזה בתשתיות קיימות או לא קיימות, כל פרויקט לגופו של עניין.
ברור, כן.
ואנחנו ממש תופרים.
הטווח זה נגיד,
תראה, כל פרויקט שלנו הוא לפחות 3 שנים.
כן.
וזה תלוי כמה קבוצות. אנחנו לא עובדים פרטני, זה לא פרטני פר ילד, תמיד נעשה עבודה קבוצתית.
ברור.
אז נגיד אם זה פרויקט, יש לנו פרויקט לילדים שנפגעו מינית, אנחנו עזרנו להקים במדינת ישראל עם קרן רשי ומשרד הרווחה, מרכזים לטיפול בילדים שנפגעו מינית. אז ברור שילדים שנפגעים, בסופו של דבר מרכז אזורי, חייב לתת הרבה מאוד תשומות של טיפול פרטני וקבוצתי ומשפחתי לילדים. אז הפרויקט הזה עולה הרבה כסף.
ומעט ילדים לכאורה.
כן, אפשר לספור לצערי יותר מדי ילדים יש, אבל זה כאילו פר ילד זה יקר.
כן.
אבל אי אפשר להשוות את זה עם פרויקט, כמה שהוא יהיה חשוב וכמה שאני מאמינה בו, פרויקט של מסוגלות תעסוקתית ולבנות ארגז כלים ולבנות את העתיד אולי של ילד.
ברור.
זה במקרה הקבוצה של המחשבים וקבוצה של התיקון טלפונים סלולריים, אז זה עולה פחות.
אז אני רק שקבל את זה מידע, אבל נגיד, אתם, יש לכם השקעות של 20,000 שקל, של 50,000 שקל? בטח לא. אתם בטח מתחילים מאיזשהו סכום של,
לא, אני הייתי אומרת שאם הייתי צריכה, שבאמת זה קשה לי, כי באמת זה תלוי,
רק סדרי גודל שנבין, כאילו, מה שאנשים יבינו איפה הסקופ
שלנו. אנחנו עוזרים בין, בוא נגיד, 3 שנים, בין 600,000 שקל 2 מיליון שקל. אבל זה באמת פח מצחיק, באמת, באמת, כי שוב פעם, ילד שנפגע מינית, השעות טיפול שהוא צריך, זה משהו אחר מללמד מחשבים לקבוצה של ילדים.
מה שמאוד יפה גם, שאתה חייב להביא 50% שלך כמאצ'ינג, ואם אתה עירייה ואתה מאשכולות נמוכים, אז אתה לא חייב להביא 50%, שאיזשהו תיקון, והם עשו פה תיקון היסטורי, שרשויות עניות לא יכולות להגיש, כי אין להם את ה-50% מאצ'ינג.
שזה מדהים. בחוקי הקרן, ככה זה מוגדר.
עכשיו, כן, אפשר פשוט, קודם כל אני רוצה להגיד שיש משהו שאנשים כאילו לא מכירים, לא כאילו, לא מכירים את הקרנות, אבל היום יש לנו אתר אינטרנט, בתוך אתר של ביטוח לאומי, מאוד מפותח, התקנונים של כל הקרנות נמצאים שם, אחוזי השתתפות שלנו, שאצלנו זה מדורג, ובאמת כמו שאפי אומר, הרשויות החלשות משלמים 20% ואנחנו 80%, בן אדם לפני שהוא ניגש ועונה לכל קורא של הקרנות, יכול לראות את כל העובדות, ויכול לראות לפני מה הוא עומד. אנחנו גם עשינו עוד שידרוג, אפי, שאני חושבת שאתה תאהב, שעכשיו אתה יכול להירשם באתר אינטרנט, כדי לקבל את הקולות קוראים למייל שלך.
נחמד מאוד.
וכדאי לך גם, כאחד שמנצל יפה את הקולות.
כדאי מאוד, זה מהפודקאסט באמת, לשלוח את כל מי שמתעסק עם נוער בסיכון, להירשם לדבר הזה. עוד משהו מאוד יפה, הם אומרים, אנחנו הולך איתך 3 שנים, אבל אתה לא יכול לסגור את זה אחרי 3 שנים. אתה מחויב להמשיך. עכשיו, אני לא יודע אם מותר לי להגיד את זה או לא. מי שלא ימשיך אחרי 3 שנים, נכון שלא יבוא לרדוף אחריו עם בית משפט, אבל מצד שני, הוא יפסיק לקבל השקעות. אנחנו שהקפדנו לעמוד בזה פעם אחר פעם אחר פעם, ובעצם לא סגרנו את התוכניות גם אחרי ההפסקה של ההשקעה, הקרן ראתה את זה בחיוב, והמשיכה לאבנטורה הבאה, ללכת איתנו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
אפי אומר דבר מאוד חשוב, קודם כל, יש יותר ויותר בקרה, ואנשים שלא עושים מה שהם צריכים לעשות, בוודאי אם זה בקרן נכים, והיה צריך להיות לנכים, ואחר כך העירייה לקחו מבנה לשימושים אחרים, כן, רודפים אחריהם.
טוב מאוד, מצוין.
קודם כל. אבל בקרן ילדים זה בהחלט אחד מהדברים ש... זה לא רק אם אהבתי לעבוד עם אפי, או אהבתי לעבוד עם הצוות שלו. זה באמת, מה הם ממשיכים לעשות, מה הקבלות העתידיות, ואיך הם השפיעו. גם כן, הפרויקטים של אפי בעיניי, תכף נוכל לדבר עליהם, אבל אחד מהדברים הכי חשובים, שהם באמת שילבו את משרד הרווחה, ומשרד הרווחה אמר, וואלה, הנושא של תעסוקה והכנה לתעסוקה, והמסוגלות התעסוקתית, כל כך חשוב, הם שמו כבר מפקחת חדשה בתחום הזה, ותחום תעסוקה הופך להיות אחד מהנושאים דגל של משרד הרווחה לבני נוער. ואני רואה את זה כבהחלט זכות של עבודה מוצלחת, נכונה, שאפי וציונות 2000 עושים למען בני נוער.
דורלי, קודם כל תודה, אבל אחת הקפיצות שעשית פה במהלך ההסבר, וכדאי שנתעכב עליה, זה למה בכלל קרן הילדים ונוער בחרה בסיפור של מסוגלות תעסוקתית, כי אני חושב שאתם הגוף הראשון ששמת זרקור על הדבר הזה, ופיתחתם אותו ומקצעתם אותו, וזה שהיום כולנו מדברים את השפה הזאת, זה לא מובן מאליו, זה משהו שמגיע לכם המון קרדיט עליו.
אוקיי, אז קודם כל, נעים לשמוע, אבל גם, סליחה על החוסר צניות, אני מסכימה איתך. אני באמת חושבת ש... כשהתחלנו את הקרן, ואני צריכה לציין פה שאנחנו שתי עובדות, ואפרת בן חורין שעובדת איתי, כל דבר שאני עושה, זה ממש בשותפות. ושאנחנו הסתכלנו מה באמת חשוב, מה אנחנו יכולים לעשות שזה קצת שונה, הסתכלנו על נושא מאוד מוכר היה, שילדים, לפחות אלה שכן מתגייסים או כן עושים שירות אזרחי ושירות לאומי, בתום 3 שנים, 2 או 3 שנים, הם אמורים לצאת לעבודה. וכל הכבוד לכולם, אז חצי שנה לפני שהם יוצאים מצבא, מתחילים להכין אותם לעבודה. וזה מאוחר מדי. זה פשוט לא זמן נכון. זה חשוב לעשות את זה גם אז. אני לא אומרת, כולם צריכים את ההתרננות ואת להיות מוכנים בגיל הזה, מה זה אוקיי, עכשיו אני באמת גדול, מה אני הולך לעשות. אבל אנחנו התחלנו עם, לקרוא מחקרים שאמרו שבסביבות גיל 15-16, בני נוער, ובעיקר בני נוער בסיכון, פתאום מוצאים את עצמם די עם חור שחור, ומתחילים להסתכל מה אני אעשה שאני אהיה גדול. וזה זמן שאפשר עוד פעם לתפוס אותם, וקצת לשכנע אותם. אני דיברתי על המושג של ארגז כלים, למלא את ארגז כלים, חלק עם ציונים יותר טובים, אולי לא לנשור מבית ספר, אולי לעשות דברים שיכין אותך לצבא, כדי שהצבא תהיה החוויה משמעותית, ודאי להכין את עצמך, מי אני, מה מעניין אותי, אם אני אוהב מחשבים, או אם אני אוהב השירות, או אם אני אוהב משהו פרקטי עם הידיים, אבל שאני צריכה לחשוב, כי פעם אני אהיה גדול, ואני אצטרך לעבוד, וזה יהיה מצופה ממני למצוא. עכשיו, לא בדיוק מפתיע.
דורלי, כן. זה גם יותר מזה, כי בסוף בגיל 15 הם צריכים כסף, והם יודעים להשיג את הכסף הזה. במקרה הטוב הם משיגים אותו בעבודות שחורות. במקרה הטוב האחר הם עובדים בעבודות שמנצלים אותם. במקרה הפחות טוב הם משיגים את הכסף וכולנו יודעים איך עושים את זה עם כל מיני פריצות וכל מיני גנבות קטנות. ובדיוק לוואקום הזה אנחנו נכנסנו והצענו אלטרנטיבה חוקית, חדשנית, מעניינת, ואני חושב שזה היה הסיפור הגדול. עדיין השוק בכל אחד מהערים הוא האויב הגדול שלנו, כי שם הילדים מוצאים את עצמם, וגם המעשה פריצות הקטנות האלה, אני חוזר מוועדת היגוי, אני לא אגיד את השם של העיר לפני, ביום חמישי האחרון. אז ילדים שלנו פתאום הפסיקו להגיע, והבנו למה הם הפסיקו להגיע. הם עשו משהו שאסור לעשות.
כמובן, גם בזה צריכים לעשות את זה בחוכמה. אני זוכרת שישבנו עם קבוצה אחת, והבאנו נציגים של ביטוח לאומי לספר להם כמה כדאי להם לעשות עבודות חוקיות ולשלם ביטוח לאומי, והתחלנו להסביר להם על העתיד ועל הפנסיות, ועל זה הסתכלו אלינו כאילו שנפלנו מהירח. זה באמת אמרו, סליחה, אנחנו רוצים לקנות ג'ינס מחר,
נכון.
ואנחנו רוצים להשתמש בפלאפון שלנו, וזה לא מעניין אותנו.
הקושי הכי גדול זה להסביר לילד בראשון לחודש למה הוא הולך לקבל משכורת לבנק, בעשירי לחודש הבא. הוא לא מצליח להבין את זה, הוא לא מסוגל להבין את זה.
מדהים.
וזה המלחמה, והצלחנו במלחמה הזאת.
וגם חינוך קצת, היה לנו קבוצה של נערות שעבדו נורא יפה על פרויקט אחד שלך. והמדריכה אמרה שפתאום היא קיבלה טלפון מאלת. מתי המשכורת שלנו נכנסת? כי אנחנו כבר באלת. אוקיי, קצת הקדמתם.
אני רוצה רגע לשאול, אז מי יכול לפנות אליכם? זאת אומרת, מי ה...
אז קודם כל, לא אנשים פרטניים, עמותות או עיריות, ובחלק מהפרויקטים של מיזמים שלנו, יש גם חברות פרטיות. אבל צריכים מאוד להסתכל על זה, באמת להסתכל על כל קורא לגופו של עניין. עכשיו, לנו יש כל קורא מאוד גדול, וזה הכל קורה אחרון שפרסמנו, וזה הנושא שבעוריונות ברשת.
כן.
אז איך אנחנו קצת בוחרים נושא בכלל? שומעים על זה, שומעים שזה הרחוב החדש ומסוכן, איפה שנמצאים הילדים, יודעים שזה חור שחור לכולנו, הרשתות החברתיות, והנושא שבעוריונות, אם פוגע בכל הילדים, ילדים באמת בלי סמכות הורית בבית, ילדים באמת בלי הדרכת הורים בבית, ילדים בלי הגנת הורים בבית, נמצאים הכי בסכנה. אם הם היו בסכנה ברחוב, הם עכשיו עוד יותר בסכנה, כן. ברשתות החברתיות.
אז רק אני רוצה רגע להתעכב עוד פעם על הנקודה הזאת. בעצם מי שמגיש את הבקשה לקרן זה או עירייה, על פרויקט שהיא...
אנחנו מפרסמים קולות קוראים.
כן.
בנושאים שאנחנו בחרנו כחשובים.
אוקיי.
בדרך כלל אני חייבת להגיד שהנושאים שבחרנו היו נושאים הרלוונטיים.
כן.
כי אנחנו לא סתם, לא קמתי בבוקר והמצאתי נושא. אנחנו תמיד דיברנו גם עם השטח, מה קורה ומה אתם מוצאים ומה חסר פה. הסתכלנו בלבן העיניים של בני נוער וילדים, וחשבנו איפה הם יהיו בעוד כמה שנים, ומה חסר, מה הכאב, ומה החסכים והחסמים שהם עומדים לפניהם. ודיברנו כמובן עם מיטב אנשים של משרדי ממשלה, אנשי מקצוע, אנשים שבאמת מובילים את כל הנושא של שירותים למען אוכלוסיות חלשות.
כן.
ומכל זה עשינו מיקס שמה באמת חשוב, ואז בחרנו מה שנראה גם לביטוח לאומי, כי בסך הכל אנחנו רוצים להיות פתוחים, שילדים בסופו של דבר, אם אפשר ועד כמה שאפשר, לא יזדקקו את הקצבאות של ביטוח לאומי.
כן.
אז אמרנו שזה היעד אסטרטגי.
מעניין, מעניין. אז בעצם, אז אתם מוציאות כל קורא, ואז בכל כל קורא מפורט מי יכול לגשת?
כן.
כי יש קולות קוראים רק לעיריות, רק לארגון...
יש לנו, כן. בוא נגיד את זה, אתה מדייק, רוב הקולות קוראים זה גם לעמותות וגם לעיריות.
וחברות זה יוצא דופן?
חברות זה יוצא דופן, זה תלוי בנושא. זה באמת תלוי בנושא.
אני רוצה להתעכב רגע, נקודה כזאת, כי זו נקודה מאוד חשובה למאזינים שלנו, חלקם גם חושבים איך להתאגד, אם בעמותה או בחברה. את חושבת, נגיד, זה שאני חברה, זה מקטין את הסיכוי שלי לגשת אליכם? בעצם זה מצמצם את ה...
זה תלוי מה הנושא, כי הנושא של רווחים הוא הנושא פה שמוביל ואת השאלה. כמובן אנחנו רוצים שיהיו יזמים. אנחנו רוצים שאנשים, אפילו אנשים פרטיים, יוכלו להמציא דברים חברתיים לטובת האנשים בסיכון. ואנחנו באמת הנושא של... רווחים, שם הנקודה תוכפה. כי אנחנו לא מעוניינים לתת כספי ציבור, כדי שמישהו אחר כך יתאשר.
כן. זה גם מעבר לזה, כי הם מחפשים שותפים ומפתחים, ואם הם יתחילו לייצר מערכות יחסים עם ספקים, ספק גמר לתת לך את השירות, הוא מקבל את הדברים שלו והולך הביתה. וזה לא המטרה של הקרן. הקרן רוצה לפתח שותפויות, ארוכות.
אבל אני רוצה לענות לזה שבזכות הדאגה הזאת והרצון הזה, והרבה אנשים שכן אכפת להם.
כן.
אז עכשיו, עם הג'וינט, הביטוח לאומי פיתחו נושא חדש, שזה החממה החברתית.
כן.
ושם יזמים, אנשים פרטיים, יכולים, זה מאוד מאוד חדש, ממש מתחיל.
זה הולך להיות בלוד, דרך אגב.
כן, כן.
זה הולך להיות
אבל
בלוד.
אבל זה לא מודל של קרן, זה מודל של הנבטה, של יוזמות.
זה מודל של
יוזמות.
הנבטה, אבל זה קצת נותן את,
נכון.
את האופציה, שאנשים שרוצים למצוא את עצמם, רוצים להמציא דברים לטובת אוכלוסיות חלשות.
יכולים לעשות את זה גם כ-for profit. נכון.
אוקיי, אז את אומרת שבכל זאת יש לכם מקום לחברות בערבון מוגבל. אוקיי, אז...
אני פשוט גם מה שאמרת להנבטה וגם מה שאמרת לתעסוקה, מוביל אותי קצת לסיפור של עסקים חברתיים, הרי כשאנחנו התחלנו, לא ידענו להגיד את צמד המילים עסק חברתי. קראנו למיזמים, קראנו לזה משהו שיודע להחזיק את עצמו, קראנו לזה בוא נשתמש במתודות עסקיות בכדי לעזור לבני נוער בסיכון, ופתאום התחיל הבאז הזה גם עם מוחמד יונוס וגם פה בישראל, ומצאתם את עצמכם פתאום שחקן מאוד מאוד מרכזי בשוק הזה של עסקים חברתיים.
אז כל עניין של טיימינג אומרים. בדיוק אנחנו גם כן, א', זה היה אחד מהפרויקטים הראשונים שלנו.
נכון.
רצינו לקלוע ולהיות בבאז הנכון, ואמרנו שבאמת, קצת דיברנו, שלא היינו ברדיו, איך שהעולם הזה של המפעלים מוגנים וחיים מאוד מצומצמים של האנשים עם נכויות ואנשים חלשות וכל זה מוצאים את עצמם, ורצינו שהעולם יהיה להם יותר מעניין, יותר, באמת הכלים העסקיים הם כלים מצוינים. רק עוד פעם, לא למען הרווח, למרות שלא כדאי לעשות עסק חברתי אם אף אחד לא מרוויח. מישהו צריך...
יש פה איזשהו...
זה קאץ' שהוא פייר. אם תעשה מסעדה, ואף אחד לא בא למסעדה, ואף אחד לא רוצה זה, ואתה יכול שהילדים יבשלו וילמדו את הבחות, ולעולם לא יבואו למסעדה הזאת, אז לא עשינו שום דבר. זה חייב להיות חיים אמיתיים, חייב להיות משהו כיף ומעניין. העסקים שאפי מדבר אליהם, למשל, היו לו הרבה מאוד עסקים חברתיים, סביב נושא, למשל, הכנת אוכל, ולא הכנת אוכל שזה, אבל באמת העוגיות הכי טובות והעוגות הכי טובות, שהם היו גאים גם כן בעשייה הזאת. ואחר כך יש להם קצת נושאים של קייטרינג, וגם הנושא הזה חייב להיות גם כן מכובד, ועם מיתוג, ועם שיווק. אחד מהפרויקטים שלכם היה באמת, הם הכניסו מישהי שמבינה במיתוג, והסבירו לילדים מה השם של, הולך להיות השם של ה...
כמעט כל השמות שלנו מומצאו על ידי ילדים באיזשהו תהליך.
ולימדו אותם את החשיבות הזה, זה חלק מהשיווק וחלק זה. אז אחד מהילדים באמת שאלה את האדריכלית או משהו, תגיד, כמה את מרוויחה? אז היא אמרה להם, וואו, אנחנו מרוויחים 20 שקל לשעה, 21 שקל לשעה, תלמדו, תקחו, זה נראה לכם מעניין.
אדיר.
וזה המפגש שאולי משנה קצת את ההסתכלות של הילדים. נכון, כל עבודה מכובדת, אתה יכול לעבוד בשמירה, ואתה יכול זה וזה וזה, אין ספק שהמפגש הזה, וגם אצל אפי עושים גם סיורים לימודיים, וגם רואים דברים, וגם לומדים, גם אם מישהו רוצה לעשות מוזיקה, כי אני אוהב מוזיקה, אבל בוא נעשה מוזיקה עם כל העולם הדיגיטלי מסביבו.
כן.
ואיך לשווק את זה, ואיפה תנגן. אז מה אתה רוצה לעשות? איך תרוויח מזה?
כן. זה מזכיר לי סיפור הפוך. אני הייתי בתרגל באוניברסיטה, ואז ישבתי עם המרצה שלי, ושאלתי אותו כמה הוא מרוויח. אז הוא אמר לי, אז החלטתי לעשות משהו אחר.
כן.
אז אני רוצה ש...
אני רוצה כן להגיד משהו על עסקים חברתיים. זה, אני שוב פעם, אני עם בני נוער עד גיל 18, אני בטוחה שהדבר הזה, להפגיש אותם עם עולם עבודה רציני, כמו שגם אפי אמר, זה כסף לבן ולגיטימי ונכון, וגם אחר כך, למשל, ילד באמת מתקדם במחשבים, רק מתגייס סביב הנושא של מחשבים, וילדים חמודים, הם אומרים, הגעתי ליחידות של מחשבים בסייבר ומחשבים בצבא, פתאום נבהלנו, אבל נזכרנו שנבהלנו גם לפני 3 שנים שהתחלנו ללמוד, ושרדנו.
כן.
אז אנחנו אולי נשרוד עוד פעם בזכות החוויה החיובית הזאת.
כן.
אבל מה שקורה עם עסקים חברתיים, שיש בעיה. כי בצד אחד, כדי באמת שיהיה חנות מאוד רווחי, או מסעדה רווחית, או כל דבר שהוא באמת, אז צריכים כסף גדול להקים את המקום.
כן.
ואז יש בעיה מה שאנחנו קוראים the double bottom line.
כן.
שני שורות. אחד הוא גם חייב להיות עסקי. וחייב לעמוד באופן עסקי להתקיים.
אבל אתם תשקיעו בעסק הזה? אתם תשקיעו בעכשיו?
אז אנחנו לא. אנחנו עשינו תמיד הבדל. כמה עולה להקים חנות רגילה, אני לא אעזור, אבל בחנות הזאת צריך חדר של עובדת סוציאלית, צריך עובדת סוציאלית שילווה את הילדים, צריך כל ההשקעה החברתית, אז אמרנו, את זה אנחנו ניתן.
מעניין. וגם את השוטף, נגיד אני...
גם את השוטף. שוב פעם, החלקים שלמשל בחנות, יש לך מנהלת חנות אחת, אם פתאום יש לך 4 בנות במשמרת שעובדות בחנות, זה בשביל ללמד אותם, זה בשביל לתת להם חוויה. לא צריך את זה, זה כבד על העסק. אז מה שכבד על העסק שהוא לסוקי חברתי, אנחנו נממן. עכשיו יש קרן יוזמה בביטוח לאומי.
שזה בעצם השלב הבא. כן, היו כאן גם חנוך וגם ג'קי, והתראינו פה בפודקאסט.
וזה מאוד מאוד מרגש. זה באמת כבר הסתכלות עסקית.
כן, אני אעשה קולות רקע בשביל שמרסיאל יוכל לנקות אותי אחר כך מהזה בזמן שהוא עורך את הפרק. תהיה לי לשאול אותך, אבל יש הרבה דברים, אבל על השותפים, כן, זהו, הזמן כזה דוחק בנו, אבל בעצם אתם בונים שותפויות, הקרן, נכון?
אנחנו בונים שותפויות, והגאווה שלנו, אם שותף באמת ממשיך את הפרויקט, ואם שותף מכניס את משרד הרווחה ומשרד החינוך,
כן.
והם ממשיכים בבסיס התקציב שלהם. ואז בכלל
זה... זה נחשב הצלחה.
זאת הצלחה.
אז הצלחה, נראה שאני מבין נכון, כן. בעצם, את אומרת, אנחנו באים, אנחנו קרן, אנחנו משקיעים 3 שנים, מראים שיש
אנחנו
תוצאות...
אנחנו קרן, ציר... אבל לא קרן במובן המילה, אנחנו באמת לפיתוח שירות.
כן.
זה לא, קרן זה נשמע תורם, אבל לא, אנחנו ממש מאוד, מלווים פרויקט,
כן.
מתקנים, מעדכנים, המתווכחים, כמו שבתחילת התוכנית אפי קצת דיבר על זה, עד שמקבלים משהו באמת מוצר מקצועי.
הבנתי. ואז בעצם המוצר הוא מקצועי, ואתם מחליטים על מדדי הצלחה פר כל פרויקט. ואז אם הפרויקט הזה מאומץ על ידי העירייה, או על ידי
עמותה, או כל שחקן אחר,
אז בעצם זו הצלחה.
זאת הצלחה.
ונגיד, במעוף הציפור, אתם מודדים נגיד את כמה פרויקטים עשיתם, כמה המשיכו, כמה זמן הם...
בהחלט, ואני חושבת שחלק מזה כבר התחלנו לעלות לאתר אינטרנט.
מעולה. אז זה בעצם מפורסם לציבור.
כן, כן, כן. זה הכל, זה דווקא, יש לנו מנהל חדש כמה שנים, איציק סבטו, דין איציק סבטו, ואני חושבת שהוא מאוד יעריך את העבודה המקצועית שנעשתה, אבל בלי כל המדדים האלה.
כן.
והפרסום לציבור, הוא ירגיש שאנחנו לא עושים מספיק, והוא דואג, וזה באמת מתחיל להיות חלק שוטף באתרים של ביטוח לאומי, ופרסומים. וכולי וכולי.
זה מאוד מתחבר לתחילת הפרק בעצם, שבאמת כאילו יש הרבה עשייה ומושקעים כספי ציבור בדברים מאוד חשובים, וגם יש תוצאות, וזה משנה חיים של אנשים,
אני יכול להגיד
אבל
לך,
הציבור לא חשוף לזה.
מאוד מאוד נעים והגון לעבוד איתם, אווירה מאוד מאוד מקצועית, מעט מאוד אגו, באמת זה שותף שבאמת כיף לעבוד איתו, ואני לא יודע אם זה מותר להגיד את זה פה ברדיו, אני עוד התחלתי בעמותת המכבים קודם עם שני פרויקטים איתכם, ובציונות 2000 עוד כמעט שישה, אז אני באמת הולך איתכם 15 שנה ביחד, ומאוד מאוד נהנה, ממש, ממש ככה.
גם אנחנו מאוד נהנים איתך.
חוץ מזה שאתה מתווכח יותר מדי איתם, זה אני מרגיש. אבל אני רוצה עוד שאלה אחרונה כזה לסיום. תספרי לנו על איזשהו פרויקט כזה מכל, ממרוצת השנים, שכזה נחקק בזיכרונך, שהוא היה משהו שהוא, שתספרי עליו כזה.
זה מאוד קשה. אני
לבחור מכל הילדים, אני מת על השאלה הזאת.
לא, זה מאוד קשה, כי באמת מכל הילדים השכלתי, ומכל הפרויקטים למדתי.
אז אני אוריד לך 50% מהזה, שהוא לא קשור לאפי. פרויקט שלא קשור לאפי.
אני חושבת שאחד מהפרויקטים החשובים שעכשיו אנחנו עושים, זה פרויקט לילדים שגדלים בהזנחה. אנחנו לא מדברים על פרויקטים של זדון, עם כל הסיפורים הנוראים שמגיעים לרדיו. אנחנו מדברים בעיקר על הזנחה רגשית, לעבוד עם ההורים שלהם. הם הורים שלא בכוונה פוגעים בילדים, אבל הפגיעה הזאת, שאתה גדל בבית, איפה של ההורים שלך, פשוט אין להם את הכוח, אין להם את היכולת, אין להם את הידע, לתפקד כהורים כדי לתת לך את הגירויים שאתה צריך, בין הדברים הכי בסיסיים של להלביש אותך נכון לעונה הנכונה, לתת את הסנדוויץ' שיספק אותך לארוחה, אבל מעבר לזה לתת לך רגשי, לתשומת לב, להבין את התפקיד שלהם כהורים, להבין את המקום שלך כילד, וילדים שגרים גדלים בהזנחה, הפער הזה שהם הכי פגועים, והם לא מקבלים מספיק גורים בלמידה. כל הדברים שתודה לאל, מי שיכול, נותן לילדים שלהם, משקיע בילדים, יש יותר מדי ילדים שגדלים בלי זה. כן. ומצאנו, התחלנו פרויקט ב-12 יישובים עם קרן רשי, שהם פשוט שותפים בדיוק כמונו ומפתחים כמונו פרויקטים, ועם המשרד שהתחילו מיום הראשון. זה פיילוטים ב-12 יישובים שאנחנו ממש הם יקרים. כן. אנחנו משקיעים, נכנסים הביתה, יש עובדת סוציאלית במשרה מלאה על פחות מ-30 משפחות.
וואו, מדהים.
ומעבר לזה יש מלווים משפחתיים שנכנסים לבתים ורואים באמת מה שקורה וכל החסכים. ושם זה גם כן יש לנו מדדים מה קורה רפואי, לימודי, רגשי, משפחתי, תפקוד הורי לכל הילדים, ממש פר ילד. אנחנו עושים רישום, ואנחנו ממש בונים תוכניות. הילד הזה צריך אח גדול, הילד הזה צריך יותר תמיכה בלימודים, הילד הזה צריך עידוד חברתי, ההורים האלה צריכים איזשהו עזרה, מה זה להיות הורה. הם לא נהנו מהורים שתפקדו כהורים, הם לא יכולים לתת את זה. ושם אני חושבת שמי שמפעיל את הפרויקט בפועל, ובסוף משרד הרווחה שבאמת רואה את החשיבות של הפרויקט, שם אנחנו מצילים חיים.
כן.
וואו.
אז מדהים. אצלי זה הפרויקט הכי נוגע לעשייה הכי אמיתית, כי זה משפיע על חיים של ילדים בוודאות.
מדהים. האמת, אין דרך יותר חזקה לסיים את הפרק הזה. לגמרי. וואו, דולי, תודה רבה. היה מרתק. ממש, בשבילי. גם, למרות שאני עובד עם קרנות אחרות שלכם, אבל מדהים כאילו לגלות את, את, את הסקופ של העשייה, וגם למרות ששמעתי מלא מאפי, וכזה, גם על השיתופי פעולה וגם על זה, פשוט מדהים, והאמת שזה גאווה לחיות במדינה.
נכון, ש... בהחלט.
שזה חלק מהשירותים שלה לאזרחים.
זה גם מאוד גאווה לעבוד במקום כזה, ולדעת שבאיזשהו מקום כולנו שעובדים בקרנות, משפיעים קצת על האג'נדה הציבורית ועל העשייה. וזה מאוד מרגש.
כן, אני אפילו הייתי מוריד את הקצת מה... כאילו, את יכולה, אבל אני לא חושב שזה קצת, אני חושב שזה המון, וזה... ככה אנחנו מעצבים את ה, גם את השירותים החברתיים, וגם את הדור הבא של מדינת ישראל.
כן, ובנימה מאוד קטנה, הילדים זה הדור הבא. אם כן. אנחנו עושים שינוי אצל הילדים, בוודאי אצל בני הנוער, אז הדור הבא יראה יותר טוב, אני מקווה.
ודורלי, המון המון בהצלחה בהמשך הדרך.
תודה רבה.
ואנחנו בידיים טובות עם מחליפתך, אפרת, שיהיה לה בהצלחה.
תודה, תודה.
תודה על כל השנים האלה.
תודה רבה.
שבוע טוב.